חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אני אוהב אנשים שתוכם כברם, כלומר מה שהם מציגים בחוץ ומה שהם באמת בפנים. הכתב הפוליטי של גלי צהל שחר גליק עדכן אותנו בסוף השבוע שעבר כי הנהלת מפלגת הדמוקרטים החליטה למנות בעצמה את הצירים של המפלגה בקונגרס הציוני ולא בבחירות פנימיות. המינויים, מנכ״ל המפלגה, אשתו של המנכ״ל, העוזרת של המנכ״ל, היועץ של יאיר גולן, אשתו של היועץ של יאיר גולן, היועצת של יאיר גולן, הרמת של יאיר גולן, שני עובדים של חבר הנהלה נוסף, יושב ראש בית הדין של המפלגה, שידון בעתירות המוגשות נגד יאיר גולן, יושב ראש חברת הנכסים של המפלגה, וגם היועץ של נעמה לזימי. עכשיו ככה, הקונגרס הציוני הוא גוף חשוב ושליטה בו מקנה גם שליטה בכמה ממקורות הכוח הפוליטי והתקצוב החשובים שיכולים להיות מופנים לאפיקים רצויים מבחינה אידיאולוגית ופוליטית, ולכן נכון עשה יאיר גולן שלא סמך על כל מיני עסקנים אבשים שירש ממפלגת העבודה או ממרץ. מפלגת הדמוקרטים אמנם איחדה את שתי המפלגות הללו, אבל בשביל לשלוט צריך אנשים שאפשר לסמוך עליהם, מפלגות שחשבו שאפשר לקיים בחירות לכל מיני מוסדות, נניח פריימריז, הגיעו לדוכני נקניקיות או לתוקעי סכין בגב, בוגדים ועריקים. הכי חשוב בכל מפלגה זה לשלוט במנגנון, וככה נוהג יאיר גולן. שכוח, יש לי רק בעיה אחת עם השם הדמוקרטים. זה יוצר דיסוננס קוגניטיבי, כמו שקוראים לזה בנוצרית. אולי כדאי לנסות הבולשביקים. שווה לנסות, אולי זה יתפוס.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. ביממה האחרונה חיל האוויר יצא למבצע צבאי בעזה. לא טילים יופלו על עזה, אלא סוכר, קמח ושימורים, בניסיון נואש למנוע רעב ולהציל משהו מתדמיתה הקורסת של ישראל בעולם. בניגוד למבצעים הקודמים, למבצע הפעם לא המציאו שם. גם תמונות מטושטשות של נתניהו מהבור לא יצאו לתקשורת. השר קץ לא הצטלם כשמאחוריו המטוסים ולא רץ לקחת קרדיט. הכישלון כרגיל נותר יתום. רק לפני כמה חודשים הם נשמעו אחרת. נתניהו הודיע בקולו על הפסקת הסיוע, סמוטריץ' התחייב שגרגר קמח לא ייכנס, בן גביר דרש לעצור כל הספקה, והשר קץ הכריז שאף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא ייפתח. הם ידעו כבר אז שהמדיניות הזאת הרסנית, שאי אפשר לנתק 2 מיליון איש מאוכל ומים, שתמונות של ילדים מתים מרעב זה רק עניין של זמן. הם ידעו שהעולם יראה בישראל פושעת, שנהפוך לעוד יותר מצורעים ממה שאנחנו, ושאת החטופים זה לא יחזיר, אלא רק ירעיב. שמבצע החלוקה הישראלי בחסות אמריקאית הוא מלכודת מוות ולא מסוגל לעמוד במשימה. אבל הלייקים ומחיאות הכפיים תמיד חשובים יותר. כיאה לכל רעיון פופוליסטי, גם רעיון עצירת הסיוע קרס. עזה בחרפת רעב, העולם מזועזע, העסקה רק מתרחקת, ובלית ברירה ישראל נאלצת להציל את עצמה מעצמה ולהשליך מזון מהשמיים. בטרם השתפו את המסכים תמונות של עשרות אלפי מתים ברעב. חשבתי על שם ראוי למבצע הצבאי להעברת אוכל לעזה. מבצע אשליה והתפקחות.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב,
מה שלומך? מה שלומך?
אני בסדר, תגיד איך זה לא סידרו לך איזה ג'וב בקונגרס הציוני? אתה לא מקורב ליאיר גולן, למזכירה שלו, למישהו?
כי אני בא ממרץ, אתה מבין, אצלנו יש את הקומבינות של מרץ, עוד לא, אני עונה לך תשובה רצינית.
כן, כן,
הבנתי. אני אגיד לך את האמת, אני לא אתווכח איתך, כי כנראה שאתה בעניין הזה יחסית צודק, אבל מדובר בזוטות, בזוטי זוטות. אתה יודע? זאת אומרת, אני חושב שעצם זה שהקדשת את השוטר שלך היום לנושא הזה, זה כבר מעל ומעבר. זה לא באמת הסיפור הגדול של מפלגה, כמה שאריות ג'ובים שיש שם, אם בכלל יש שם ג'ובים, אני חושב שאפילו גם ג'ובים אין שם. ובעיניי, השאלה היותר מעניינת זה האם מפלגה צריכה להיות דמוקרטית. והתשובה שלי היא לא בהכרח, כי בסוף מי שבוחר את המפלגה, הוא מחליט למי הוא רוצה לתת את הקול שלו. המפלגה בהליכים הפנימיים שלה יכולה להיות דמוקרטית, יכולה להיות גם לא, יש דוגמאות לא רעות למפלגות לא דמוקרטיות שעשו דברים מצוינים כאן במדינה.
ויש דוגמאות למפלגות דמוקרטיות שעשו דברים רעים. אני מסכים איתך,
או שהדמוקרטיה אכלה אותה מבפנים.
אבל זה מתאים לי. אני לא דמוקרט גדול, אבל אתה כן. אז מה קרה? דמוקרטיה זה כשזה עוזר לנו, ואין דמוקרטיה זה כשזה מפריע לנו. זה מה שאתה אומר.
דמוקרטיה מפלגתית איננה דמוקרטיה לאומית. אני כן מאמין מאוד בדמוקרטיה הלאומית, אבל בשיטה, הדמוקרטיה המפלגתית מייצרת פריימריז, מייצרת גם הרבה מאוד בעיות בתוך הפריימריז האלו, שמשפיעות אחר כך למדיניות. זה לא אומר שאני לא רוצה מדינה שבה הרוב קובע, אבל יש גם זכויות למיעוט, ויש יועצת משפטית, ויש בית משפט עליון, ויש איזונים ובלמים, וכל הדברים האלו. כך שזה קצת יותר מורכב מלהגיד, טוב, אתם, אין לכם פריימריז, או מיניתם איזה מישהו למשהו, אז אתם לא דמוקרטיים.
גם אני לפעמים מתגעגע לוועדה המסדרת של מפאי. והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור, איציק אהרון.
שלום, אריה, שוב תגיד, חם אצלכם כמו פה? זה...
אני לא יודע.
שערי הגיהנום נפתחו פה.
אני לא יודע.
בגוש, במישור החוף.
השמשות של הבית הממוזג נהיו כתומות מהחום, אבל יכול להיות שזה לא מהחום. חם, חם מאוד, חם מאוד. נסעתי לירושלים היום, והיה חם מאוד. טוב, שנתחיל לעבוד.
בהחלט.
ונאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, חם גם בעזה.
חם בעזה, חם מאוד, יממות חם קשות עוברות עלינו. נתחיל באירוע האחרון, המגד של 585, גדוד הסיור המדברי וגשש נפצעו קשה באירוע ברפיח.
נכון, אירוע שמתרחש סמוך לשעה אחת בצהריים. כוח של הסיור המדברי נע באזור רפיח בשכונת שבורה, תוך כדי תנועה רגלית מופעל על הכוח מטען נפץ. מפקד הגדוד נפצע באורח קשה, יחד איתו נפצע באורח קשה לוחם במילואים גשש, ועוד שלושה לוחמים נפצעים באורח בינוני וקל. כל הנפגעים מקבלים טיפול מיד על ידי לוחמים שהיו בכוח וכוח סמוך. בשלב הראשוני גם מבדים שאין, לא היה בסינות חטיפה של מי מהנפגעים, ולאחר טיפול ראשוני הם מפונים במסוקים לבתי החולים במרכז הארץ. ואנחנו רואים יותר ויותר בימות האחרונות ובימים האחרונים בסינות של המחבלים לנהל מלחמת גרילה למטווחים קצרים עם הכוחות, אם זה הערכת מטענים. אתמול בלילה אנחנו רואים את האירוע של חטיבת גולני, כאשר מחבל יוצא מפיר מנהרה ומגיע לאיזשהו כנראה מבנה הרוס, מנצל זמן שהוא בא, יכול להתקרב לשני נמרים של צהל, נגמשים ממוגנים, משליך לעברם מטענים, מטען אחד מתפוצץ וגורם לפציעה ולפגיעה של שלושה לוחמים, בהם קצין. לצערנו הרב, לאחר ניסיונות אחיה, נעשים לקבוע את מותם של שני הלוחמים, ופצוע שלישי פונה לבית חולים. ומטען נוסף הוא מושליך לעבר הכלי של מפקד הגדוד וגדוד הסיירת, למרבה המזל שמרנו נפגעים, אבל זה ממחיש לנו שוב פעם, ארי ואופנהיים, את מה שקורה שם בעזה, את הלחימה הזאת, הסוג הזה של הלחימה, שאנחנו בעצם כרגע נאלצים להבטיח כמה שיותר את הכוחות, מאשר להתקדם קדימה לפעולות ש... יורו לצד השני בעצם
עוד במגדנה. אתה יודע, אבי, הייתה ביקורת לפני המבצע הזה, שדיברו על זה שצהל נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, ולכן הוא, אין תוצאות ואין את הניצחון המיוחל. ואמרו, הפעם צהל ייכנס ויתפוס שטח ולא יצא. האם הכמות הזאת של התקריות המוצלחות מבחינת המחבלים, היא מתרחשת בגלל שצהל נשאר סטטי בתוך המקומות שאליהם הוא מגיע? האם זה המחיר בעצם של מדיניות חדשה, או שבעצם לא השתנה שום דבר?
בסוף, כשאנחנו מגיעים למצב שבו, תראה, חמאס לא עובד, לא מתנהל כרגע כארגון טרור מלא, שהוא צבא טרור. אין לו חטיבות, אין לו מסגרות מסודרות, לא חטיבות, לא גדודים, לא פלוגות, לא מחלקות, את זה צהל פירק. וכרגע יש קבוצות של טרוריסטים שנמצאים, חלקם של חמאס, חלקם של הג'יהאד האיסלאמי, של ארגונים נוספים, שפועלים, בודדים תחת ההכוונה מלמעלה, הרוב זה פעולות גרילה פאר אקסלנס. הם מנסים הזדמנויות, הם מנסים מנקודות מסוימת, מנסים הזדמנויות, נותנים את הקיצה במרכאות, הלקוחות ובורחים, מי שמצליח לברוח ובורח, מי שנפגע, נפגע. ולכן, ככל שאתה תהיה יותר בשטח, אתה תהיה חשוף יותר לעניין הזה. האם אנחנו נוכל להגיע ולנקות אותם מהנוכחות שלהם באזור? אני בספק רב, אני חושב שההיסטוריה הצבאית מלמדת שלא ראיתי צבא שהצליח להתגבר על מלחמת גרילה, גם בהיסטוריה של צהל בלבנון, ולא ראינו זה שזה הצליח.
אבי, בשתי התקריות שהזכרת נפגעו מגדים.
זה לא, אחד לא נפגע מגד, השני הוא היה כוונה לפגוע במגד. לא
מפקד הסיירת, לא, לא אמרתי נהרג, נפגעו.
לא, אמרתי, עכשיו... לא, הוא לא נפגע, המגד לא נפגע.
אבל השליחו מטען לרכב שלו, ואם אני זוכר לפני הרבה שנים, רכב מגד ורכב מפקדים, יש עליו סימון טקטי בולט, כדי שכוחותינו ידעו מי הוא ואיפה הוא. יכול להיות שהסימונים האלה משמשים גם את המחבלים כדי לטרגט את הפיקוד?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני יכול להגיד לך ש... אני לא יודע אם היה שם סימון טקטי או לא, אני באמת לא יודע, יכול להיות שזה בודקים את זה. אני כן יכול לומר לך שזה היה לא רחוק מאותו מגנן שבו, שנמצא כאילו, המגד היה אמור להימצא שם. ואם הם אספו מודיעין, אז יכול להיות שהם עשו את זה. לגבי האירוע של הבוקר, אז אני יכול להגיד לך שזה היה סיור שבראש הלך המגד. אני לא יודע אם הם ידעו שאחד הלוחמים שהולך קדימה הוא המפקד הגדוד. ולכן קצת קשה לי להאמין בעניין.
פעם היה סימון טקטי ברור לגמרי מי זה טנק מגד ומי זה נגמש מגד ומחר.
יש גם על הכסדות אפילו גם סימון טקטי, אתה יודע.
כן, זה ממש מקרוב.
שעדיין המחבלים ברגע שיש להם הזדמנות, הם רצים לעבר כלי צבאי, לא כל כך מסתכלים על הלוחית.
אני גם חושב שבעניין.
לפחות כך זה נראה מהסרטונים שלהם. אני רוצה לשאול אותך, אבי, לגבי הסיוע המניטרי, גם האם באמת חיל האוויר הוא זה שמצניח עכשיו אוכל מעל עזה?
לא, מה פתאום?
כן.
לא, ירדן.
לא, רגע, תשמע את האמירות. תקשיב לתשובה של אבי. הנה, טוב ששאלתי, כן.
קודם כל ברור שגם חיל האוויר, קודם כל חיל האוויר הצליח להצליח את הסיוע הזה כבר אתמול בלילה, ולהמשיך גם ביום, והוא גם אמור להמשיך בימים הקרובים, ובין לבין גם הירדני והאמירטים יכניסו, כמו שפתחו בחופזה את המעבר ממצרים, כדי להכניס מסעיות פנימה, את הציר המצרי שהיה סגור, ובכלל אנחנו מדברים פה על היפוך של 180 מעלות, ישראל עושה פרסה מלאה, כאילו לא חלקית ולא...
ואתה אומר שההיפוך הזה הוא גם שאנחנו מצניחים, לא רק מאפשרים לירדנים ולאמירטים להצניח.
ברור, ברור, ברור. ואנחנו גם פותחים את קו החשמל לפתוח את
מתקני ההתפלה.
מתקני ההתפלה במרכז הרצועה, וגם ישראל ישרה כבר אחרי חודשים שהיא סירבה ככה ומסניסה לאמירטים לפתוח את... להכין תשתית לפתיחת ה... מוביל הארצי לרצועה של הספקה של מים במתקן הטיהור ובמצרים בישראל.
תסביר לי במילה, מה זה ההפוגה ההומניטרית? זה אומר שהחיילים קיבלו הוראה לא לנוע, לא לראות בשעות האלו?
נכון, בדיוק כן. כי יש מקומות שבהם לא יראו משעה מסוימת עד שעה מסוימת, לא יבצעו פעילות התקפית, והאזור הזה נצור, ויש צירים שהם יהיו צירים בטוחים, ששם הצהל לא יבצע ירי ולא יבצע פגיעה על מי שנע על הציר הזה, כלומר צירים שבהם המסעות אמורות לעבור ולהביא את התספוקת. ותראו, בסוף יש הרבה היגיון בהחלטה הזאת, אפשר לבקר אותה, אבל גם אפשר, אני בשבוע שעבר גם אמרתי לכם את זה, אני חושב כמה פעמים, שאני חושב שישראל בבסיס שלה עשתה טעות כאשר היא באה והקבילה את הספקת המזון. הרי בסוף זה יצא וזה ביקוש ויצא. ככל שיהיה לך יותר היצע בשוק של מזון, תשפוק שם בכל מקום, בכל צומת, שקי קמח ואוכל ולחם ומה שלא.
ככה החמאס גם לא יוכל לגזור קופון על המחירים המופקעים.
חמאס לא יוכל לגזור.
אבל זה לא פופולרי, אבי, זה לא פופולרי.
לא שזה לא פופולרי, לדעתי חמאס השתלט על כל כמות שתכניס לו.
אבל בסוף, ארי, תראה, בסוף, גם לחמאס יש לו מגבלת כוח. אם אתה יודע לעבור את מגבלת הכוח הזאת, שהוא לא יכול להשתלט על כמות המזון בהיקיפים כאלה גדולים, אז נגמר הסיפור. ויתרה מזאת, אתה יכול לגרום לחמאס נזק כפול ומכופל. כי מה יקרה? תאיך שעכשיו יהיה לו במחסנים כמויות אדירות של אוכל, שהוא שילם עליהם או שהוא התכוון לשלם עליהם, ובסופו של דבר,
מה שילם עליהם? הוא מוכר את זה, הוא לקח חינם והוא מוכר, הוא לא שילם על זה גרוש.
אז בתוכניות העתידיות שלו, בתחשיבים לדווח ארוך, הוא חשב שככה הוא יכניס כסף. זה היה מקורות המימון שלו לכביכול, ועכשיו, לא רק שהוא לא יקבל כסף קדימה, לא היה מי שירצה את האוכל הזה.
התיאוריה הזאת עד היום לא עבדה בשום מקום.
השאלה גם האלטרנטיבה.
עד היום התיאוריה הנפלאה להציף את עזה באוכל בלי שהחמאס ייקח את זה, לא הצליח. בשום מקום, לא כשהאום מביא ולא כשאנחנו הבאנו, אבל זה רעיון מעניין. תודה רבה. מחכים לנו כבר לשיחה הבאה. תודה רבה אבי אשכנזי. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום.
מה, פליק פלק מפואר לאחור אחרי שאמרתם גרגר לא ייכנס, עכשיו אתם מכניסים לעזה מכל פתח אפשרי רק שיהיה שקט?
לא, זה לא מדויק. קודם כל, אם ברור שאף אחד מאיתנו לא רוצה להכניס לא גרגר ולא פירור ולא טיפת מים אחת. ישנם תנאים בינלאומיים ולחצים בינלאומיים שונים, כדי שגם אנחנו ניתן את חלקנו בעניין ההומניטרי.
ולא חשבתם על התנאים הבינלאומיים האלה כשהכרזתם על הפסקת הסיוע?
רק שנייה, אני אומר, ישנם אילוצים בינלאומיים, וזה כחלק מגם הסכמים שאנחנו רוצים לעשות, גם ביום שאחרי, כל הזמן שמדברים על הנושא של אחרי המלחמה, כחלק מהחוות הסכמי אברהם, וגם כאפשרות מקדימה לעסקה חלקית שתביא בעזרת השם גם אחר כך לסיום המלחמה, אז אנחנו מבינים שלא נצא עם כל תאוותנו בידינו, לפחות לא לעכשיו, אבל בסוף אנחנו מחויבים לכך שאנחנו נשמיד את חמאס עד היסוד בעניין הזה שהוא לא יהיה יותר ישות שלטונית
ואזרחית. תגיד לי ביושר,
אנחנו נעביר את כל החטופים ונעבור לשלב הבא של יישום תוכנית ההגירה.
ונשמיד אותם ונגרש אותם, אני בעד. אני רק שואל, אם לפני שבוע הייתי שואל אותך, להכניס אוכל לחמאס, מה היית אומר לי?
אני אומר מה שאמרתי גם לפני המבצע של מרכבות גדעון, שלא צריך להכניס שום פירור ושום כלום, ומבחינתי להציב להם איזשהו אולטימטום של שבועיים, 10 ימים, ותו לא, ואם לא, אז אנחנו כבר נדע בסוף למוטט אותם, עם כמה שיותר לחץ, עם כל זה שלפגוע להם בתשתיות, עם כל זה אם זה אומר לנתק להם חשמל, לרוקן אותם ממים.
בראבו, אז למה אתם לא עושים את זה?
רגע, לגרום לכך שלהפציץ להם את מחסני המזון, כמו שאומרים, מבחינתי להרעיב את החמאס כישות שלטונית ואזרחית, ולמוטט אותם עד הסוף.
צודק, אז למה אתם לא עושים את זה? אתה המנהל.
אז אני אומר שישנם, אני עדיין לא ראש ממשלה, ולא מתיימר להיות בתקופה הקרובה, אבל אני עוד הפעם, אני בסופו של דבר, אני כן נותן גיבוי לראש הממשלה נתניהו, שיודע לג'נגל ועל כמה מהלכים מדינים בעת ובעונה אחת, ולנהל כמה זירות מלחמה בו זמנית, ולכן אני חושב, רגע, אני חושב שצריך לתת לו את ההזדמנות כאחד שהוכיח את עצמו בניהול המערכה, וכאחד שידע לעמוד בלחצים בינלאומיים מאוד מאוד מורכבים, אני חושב שצריך לגבות אותו בניהול המלחמה, ככל שאנחנו
שקלים,
נגבה אותו ככה גם
ישר והפוך, לא משנה מה הוא עושה, הוא יקבל גיבוי.
לא, אני לא אומר, אנחנו תמיד עם אצבע, אנחנו תמיד עם עין פקוחה, לראות
שהדברים מה הוא רוצה שתגידו.
אבל נכון לעכשיו, תשים לב שבסוף, כל מה שראש הממשלה נתניהו בסוף דבק בו, וגרם ליישומו, אכן מצליח לנו.
אתה יודע, חבר הכנסת שקלים,
בניגוד גם להרבה מאוד גורמים במערכת הביטחון שלנו, שרבים הם טעו לאורך הדרך, ואני מדבר איתך
אם זה הכניסה לרפיח, אם זה
הכניסה לציר פילדלפי,
בוא ננסה לנהל שיחה גם.
אם זה אמיתות של החיזבאללה בלבנון, ועוד ועוד.
חבר הכנסת שקלים, אני מרגיש כאילו אנחנו מדברים עם שני חברי כנסת, כי מצד אחד אתה מאוד נחרץ, אתה אומר לא להכניס שום דבר לעזה, מבחינתך, איך אמרת, שבועיים שלא יהיה להם כלום, הם כבר כמה חודשים קרה. מצד שני, רגע, שנייה, תן לי לסיים את השאלה. רגע, תן לי, מצד שני, אתה אומר, אנחנו תומכים ונותנים גיבוי לנתניהו, כשנתניהו שולח את טייסי חיל האוויר הגיבורים לזרוק קמח וסוכר מעל עזה, לכן אני שואל אותך, אם לדעתך נתניהו טועה, או שהוא צודק במהלך הזה, ואכן צריך להכניס עכשיו סיוע, כי הגענו למקום שאסור להיות בו.
ראש הממשלה נתניהו אמר שרוצים לתת איזשהו סיוע מינימלי לעזה, וזאת גם כדי להזים את הקמפיין השקרי הנבזי המגעיל שמדבר על ערבה
אבל בעזה. אתה הרגע דיברת על זה שצריך להריב את עזה, אז למה אתה אומר על הקמפיין רגע, שהוא שקרי? אני לא מצליח להבין.
אתה שואל ועונה באותה צורה. אז תן לי רגע, אני אענה לך, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני לא מתחמק משום דבר. אני אומר עוד הפעם, אני מגבה את ראש הממשלה בדרך ניהולו את המערכה, לאורך כל תקופת המערכה, זה אחד. דבר שני, יש הבדל בין הרצוי למצוי. אני בטוח שגם ראש הממשלה תלוי בו ב-100%, הוא לא היה נותן להם אפילו טיפת מים אחת. אבל בסוף אנחנו נאלצים לתמרן כאן מדינית. זה הכל.
תגיד, אני יכול
זה שיש רעב בעזה הוא שקרי, ולכן אנחנו גם כאמצעי לענות לזה, גם נאלצים אפילו עכשיו לשלם איזשהו מחיר מסוים בזה שאנחנו גם נגביר קצת יותר את הסיוע שם. זה הכל.
אריה, אני חייב לשאול שאלה אחת ערכית, לא רק פוליטית. אתה יודע, יש לנו בבתי הכלא בישראל המון אנשים שעשו דברים איומים, אנסו, רצחו את נשותיהם, יש אחד שרצח ראש ממשלה. אנחנו מכניסים להם לתאים מים ואוכל, כי אתה יודע, המדינה נותנת אוכל ומים לאסירים שלה. אתה על פי ההיגיון שלך, שני מיליון איש לא צריכים לקבל ולו טיפת מים, אתה נורא.
הסביר לנו היועץ המשפטי.
אנחנו אחים להכיל... אנחנו אחים
לא,
להכיל את אותם מנובלים
רגע,
שסיעו לרוצחים.
יש גם מנובלים בבתי הכלא. אני שואל, האם מותר לך לסגור את...
אבל בוא ננהל
חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת שקלים, הוא שואל דבר אחד ואתה עונה דבר אחר, ואני אענה לשניכם את התשובה המשפטית שקיבלנו מפרופסור סייבל, שהיה היועץ המשפטי של משרד החוץ, שאמר, מדינה לא חייבת לספק בזמן מלחמה שום דבר, אחרי שכבשה והיא שולטת בשטח, היא חייבת.
תן לי לשים לך כוכבית. מדינה לא יכולה לנעול מדינה אחרת ולסגור את כל הגבולות
שלה. ספר לך את זה.
עכשיו, על פי ההיגיון שלכם, רגע, שנייה.
אין מדינה בעולם שבזמן מלחמה סיפקה
אוכל.
מה אתה מדבר? אין מדינה בעולם שנלחמת במדינה אחרת או בישות אחרת או בארגון אחר ומספקת לו אוכל. אין לזה תקדים, לא בעשר, באלף השנים האחרונות.
מכיוון שאין מדינה בעולם שלוקחת שני מיליון איש, מקיפה את כל הגבולות ולא מאפשרת להכניס לשם גרגיר של אוכל. עכשיו אני שואל, האם לדעתך חבר הכנסת שקלים, באמת, בוא נדבר דיון אינטליגנטי.
מצרים לא יכולה לספק להם אוכל? מה אתה מספר לי סיפורים?
אריה, בוודאי שלא, כי אתה סגרת את הגבול.
היא מכניסה מסעיות,
היא לא
מכניסה.
מה פתאום?
היא הכניסה להם אלפי טונות של רקטות, אז היא לא יכולה להכניס להם אוכל.
מהשביעי באוקטובר היא לא
יכולה.
אתה יודע מה שטויות. אני בעד דיון אינטליגנטי. ואתה חבר כנסת, נכון? אוקיי, אז אני שואל אותך על מים. האם לדעתך שני מיליון איש צריכים להיות מנותקים ממים?
בזמן מלחמה אתה לא חייב לספק לאויב כלום.
אני לא אמרתי לספק, השאלתי לנתק.
זה לא מזיז לי.
תענה לשאלה. לא יודע אם זה מזיז לך או לא. שני מיליון איש, כולל
ילדים
שלנו, לא מעניין אותי. תקשיב טוב, אותי, אם משהו מעניין אותי עכשיו, בכל מה שכרוך ברצועת עזה, זה החטופים שלנו, וזה החיילים הקדושים שלנו. זה מה שמעניין אותי.
חברים, אני חושב שמיצינו את הדיון.
שיבואו בטענות לחמאס. לא, אנחנו צריכים לספק את הפתרון בשבילהם.
יש לנו נושא. חבר הכנסת שקלים, מיצינו.
נכון, חייבים לשאול גם על משהו אחר.
כולם יכולים לקחת כרטיס בכיוון אחד וליישם את תוכנית ההגירה של טראמפ, וככה זה יהיה.
בראבו. חבר הכנסת שקלים, המצוי והרצוי, יש לנו עוד שאלה בתחום אחר.
בשמחה. שזה יהיה אינטליגנטי לפי מה שיריב אומר.
בהחלט.
יריב. קדימה, רצית לשאול את חבר הכנסת מלביצקי.
חבר הכנסת מלביצקי, בעצם יש האשמות כלפיו של כנראה יותר ממתלוננת אחת על עבירת אונס ועבירות נוספות. אני שואל אותך אם לדעתך צריך כרגע לפחות להמתין עם המינוי שלו ליושב ראש ועדת הכספים?
איך אתה תמיד משחק לידיים של היריבים שלנו, יריב, באמת, נו, תהיה אינטליגנטי אתה.
אני חושב שזה מה שסינואר היה רוצה.
אין לך בעיה עם העיתוי של העניין הזה, יריב?
אני שואל אותך שאלה,
אין לך שום בעיה עם העיתוי.
מה זאת אומרת?
מדובר על משהו שהיה לפני 10 שנים. בוא שתבין, אני מבחינתי, אם מישהו חלילה, הרי בתפיסה שלי, אם מישהו חלילה אנס מבחינתי שסרסו אותו. דרך אגב, זה גם הצעת החוק הראשונה שאני הגשתי בכהונה שלי.
בוא נעבור לחוקים אחרים.
אבל אני נותן גב לחבר כנסת מלביצקי, שהוא חבר שלי ושותף שלי, ואני, יש לי בעיה מאוד גדולה עם העניין של העיתוי, ויש לי בעיה מאוד מאוד גדולה עם זה שמדובר על מקרה שלפני 10 שנים, ויש לי בעיה גדולה
באמת,
מאוד.
באמת יריב, הלו התלונות לא חדשות. לך לא הפריע, יריב, שנייה אחת,
באמת, אנחנו לא ילדים.
שנייה אחת, יריב, לך לא הפריע שפתאום, בבת אחת, ביום שהודיעו על מינוי, יש חקירה? אתה לא רואה שיש פה איזושהי יד מכוונת מלמעלה מהפרקליטות? התיק נמצא הרבה זמן, והחקירות היו הרבה שנים, והתלונות ישנות. פתאום עכשיו, כמו שעשו לשרים, כמו שעשו לרובי ריבלין, כמו שעשו לשרי משפטים, ברגע של המינוי פותחים את החקירה. אתה לא מרגיש שנשרף לך פיוז כשזה קורה?
אני מרגיש שנשרף לי פיוז שזה לא התפוצץ קודם, אבל אותי לא מעניין.
למה זה לא התפוצץ קודם?
אני לא יודע, יכול להיות שהחקירה לא הבשילה, אני רק יודע דבר אחד.
פתאום שיש כאן,
רגע,
שנייה, חברים.
חבר כנסת שקלים. יש מתלוננות. אני לא חושב שהמתלוננות ישבו וראו מתי ממנים אותו ליו"ר ועדת הכספים והם צעצו.
הם לא באו עכשיו.
ולכן זאת בעיניי הסוגיה. אתם רוצים שהיועצת המשפטית לממשלה תגיד למתלוננות, אנחנו לא מתעסקים בנושא הזה.
לא, אני רוצה שהיא לא תשלוף את התיקים כשנוח לה.
יריב, אבל
גם
אלי סניור בעצמו שדיווח על זה, אמר שהמשטרה בעצמה, החוקרים אומרים שאין שם כלום.
אז למה לא לחכות, חבר הכנסת שקלים? אני שואל אותך, באמת. אני לא חורץ את דינו.
מה זה העיתוי הזה?
אני לא חורץ את דינו של מלביצקי. אבל אני שואל, למה לא לחכות? איזה מסר אתה מעביר
למתלוננות? וזה לא תופס בציבור, מספיק.
איזה מסר אתה מעביר למתלוננות, כשאתה לא אומר, בואו לפחות לחכה.
איזה מסר העברת למתלוננות שעשר שנים לא נגעת בעניין הזה? ופתאום עכשיו, זה מסר טוב.
יש חקירה שמתנהלת, וחקירה לוקחת זמן, זה לא 10 שנים לא מגובה.
אתה לא תמים, יריב, אתה כל מיני דברים לא תמים. עכשיו אתה מתמם.
אז אם הוא היה מתמנה ליו"ר ועדת הכספים חצי שנה קודם, או חצי שנה אחרי, אז היו שולפים לו את זה? זה לא רציני.
חבר הכנסת אושר שקלים,
אני יודע מה זה שולפים לו את זה. אני יודע שאם יש מתלוננות בשר ודם שהגישו תלונה,
אז אתה יכול לייבש אותם 10 שנים?
צריך לבדוק את התלונות.
רק בשביל להיות אנטי, ואני חושב שהגיע הזמן שגם אתה תהיה ענייני.
חברים, נגמר לנו הזמן. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אושר שקלים, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילן, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, וראש אגף המבצעים, וראש אגף התכנון. שלום גיורא.
שלום.
תסביר לי, אולי אתה מבין מה אנחנו עושים בעזה.
אני מבין שאנחנו עושים בעזה, אני יכול להסביר את גודל השגיאות שאנחנו עושים בעזה.
אוקיי.
אני לצערי לא יכול להסביר את ההיגיון של מה שאנחנו עושים.
לגמרי לגיטי, תסביר.
תראו, ואני אומר את הדברים האלה וממש לא בדרך אחד, ונעזוב הרבה מהשגיאות שהיו לאורך כל הדרך. אבל הגענו בינואר לפני חצי שנה למצב שיש עסקת חטופים שהייתה על השולחן, יש עזרות מאוד חמורות של טראמפ ש... נלקחו מאוד ברצינות, לא רק על ידי חמאס, אלא גם על ידי מדינות ערב, וזו הייתה הזדמנות שמדינת ישראל יכולה הייתה לעשות, וצריכה הייתה לעשות את הדבר היחיד, ההכרחי והנכון, וזה להגיע לעסקה אחת, אבל לא רק לעסקה אחת במובן מול חמאס, כן, סיום המלחמה תחזיר את כל החטופים, אלא דבר יותר משמעותי כבר, אז בעקבות האמירה של טראמפ על האפשרות של רילוקיישן של פלסטינאים מעזה לירדן ולמצרים, קיימו מנהיגי ערב בראשות הסיסי, נשיא מצרים, כנס חירום בקהיר. הוא יצר עם הכרזה, והכרזה אומרת, הפתרון לעזה ליום שאחרי, אותו יום שאחרי שנתניהו אף פעם לא מוכן לדבר עליו, הוא שמדינות ערב המתונות בהובלת מצרים יהיו אחראיות לשיקום עזה. וזה מה שהיינו צריכים לעשות, לקבל בברכה את ההצעה המצרית, כמובן שלשים את התנאים שלנו, והתנאי העיקרי הוא ששיקום חייב ללכת יחד עם פירוז, אז זה כבר ירידה למסע ומתן של פרטים. זה גם היה מאוד משנמך את החמאס, וזה היה מוריד את הסכנה שמאז זאת יצמח איום נוסף על ישראל, והיה גם מסיים את המלחמה, וגם מחזיר את החטופים, וגם וגם וגם.
כמו שאתה אומר, אלוף איילנד, בסופו של דבר נתניהו לא הלך לכיוון הזה, והוא הלך דווקא לכיוון שקצת מזכיר לי תוכנית האלופים שאתם הצגתם. של לקחת חלקים מהשטח של עזה, לשלוט שם צבאית, לא להכניס לשם אוכל, אלא בעצם לייצר מנגנוני חלוקה במקומות אחרים, להכריח את האוכלוסייה לנוע למנגנוני החלוקה, ואזורים אחרים להרעיב אותם יחד עם המחבלים בפנים.
ממש, ממש לא. בוא תקשיב.
אוקיי.
לתוכנית האלופים, שלצערי לא התקבלה, הייתה הדבר הנכון ביותר, ותן לי גם להסביר אותה, וגם להגיד באיזה מצב יכולנו להיות עכשיו, ואולי אפילו לא מאוחר מדי, אם כמובן לא תהיה עסקה, אם פה עסקאות, אז הכל פה יכול להשתנות. תוכנית אלופים מניחה הנחה, שהיא העיקרון מספר אחד במלחמות של ה-60 שנה האחרונות. ב-60 שנה האחרונות לא ניתן, וזה הוכח שוב ושוב בווייטנאם, באפגניסטן, בעיראק, בלבנון ובכל מקום אחר. אתה לא יכול להיות בנוכחות של צבא עם אוכלוסייה עוינת, ולהניח שלא יהיו פיגועים. אין דבר כזה. איפה שיש צבא שהוא מעורבב באוכלוסייה עוינת, גם יהיו פיגועים. מה שצהל ניסה לעשות אגב במרכבות גדעון, זה ליצור הפרדה בין החמאס לאוכלוסייה. אין דבר כזה, בחיים לא עבד, גם לא יכול לעבוד. ההפרדה שניתן ונכון היה לעשות, זה הפרדה בין איפה שצהל נמצא, לאיפה שנמצאת האוכלוסייה. עכשיו בואו נדבר רגע אחד על תוכנית האלופים, ולמה היא לא רק הגיונית, למה הייתה חוסכת עשרות אלפי הרוגים, גם בצד הפלסטיני, הרבה הרוגים בצד שלנו, הרבה סבל, ואם תרצו גם רעב בעזה. נתחיל מחלק הצפוני, אנחנו הרי השתלטנו על מסדרון נצורים חודש אחרי תחילת המלחמה. כשעשינו את זה למעשה, דפקטו כיתרנו את כל צפון הרצועה, 30% משטח הרצועה היה מחותר על ידי ישראל. הדבר הכי נכון לעשות, והכי מוצדק לעשות, והוא לפי הדין הבינלאומי, ואני העתקתי את התוכנית מילה במילה מתוך המניואל של הפנטגון, אומר את הדבר הבא, ניתן ואפילו מומלץ לבצע מצור על אויב, אם אתה מאפשר לאוכלוסייה האזרחית שמורבבת איתו, זמן סביר ומסדרונות יציאה בטוחים. ואם אתה מאפשר להם לעשות את זה, אין שום סיבה בעולם של האזור המסוים הזה, אתה תכניס באמת לא רק אוכל ולא רק דלק, אלא גם לא מים. ואז אתה יוצר מצב שבשטח המסוים הזה, או שאין אף אחד, או שנשארים מחבלים מלבד, וגם הם מן הסתם ימותו ברעב או בצמא בשלב כזה או אחר.
ואתה אומר שעדיין אפשר ליישם את זה?
רגע, אני חושב שכן. ואז יש לך בעצם אזור שהוא סטרילי. אני לא צריך נוכחות של חיילים עם אוכלוסייה, זה דבר נוראי. אני מסדרון נצרים שבשטח מאוד פתוח, ברוחב 5 קילומטר, ושם עליו מספיק גדרות ומספיק אמצעי תצפית, ואני יוצר ומונע כל דיפוזיה ממרכז הרצועה לכיוון צפון, ואני לא צריך הרבה חיילים להחזיק את השטח הזה. את אותו דבר בתמונת ראי אני עושה מול הדרום, כאשר הפעם הבסיס הוא ציר מורג, ובינו ובין פילדלפי זה מלבן שיוצר בערך 20% נוסף משטח עזה, וגם אותו בקלות אני יכול ליצור מצב שאין שם אוכלוסייה, ואין שם גם צורך בהרבה כוחות צהל, אלא רק שמירה על אותו גבול שאני קורא לו מורג. ואז אתה אומר לחמאס ולכל העולם את הדבר הבא. תראו, אתם עכשיו דה פקטו איבדתם 50% משטח עזה, כולל השטח החשוב בצפון הרצועה. אגב, שהוא חיוני על מנת לאפשר חזרה תושבי כפר עזה לנתיב עשרה, וכולל לבתיהם, אבל נעזוב את השיקול הצבאי הקונקרטי. ואתה אומר להם את הדבר הבא, השטח הזה, אין שום סיבה שאני לעולם יחזיר לכם אותו. אני ממשיך להילחם בכם מבחוץ ומלמעלה ומהאוויר. אתם כולכם בתוך שטח של 50% מהרצועה, בתוך השטח הזה שיכנס כמה הספקה שאתם רוצים של חמאס ושל האום ושל כל גורם אחר, ואם לא תזכירו להחזיר את כל ה-20 חטופים, אני לא אחזיר לכם את כל השטח הזה. ככה יכולנו לעשות. זה פשוט, זה זול, זה חוסך חיי אדם בכל הצדדים, זה על פי המשפט הבינלאומי אחד לאחד, אבל אצלנו האמינו במושגים הפוכים. שני מושגים הפוכים שהאמינו בהם, הוא אחד של רק לחץ צבאי יביא את הפתרון, והדבר השני, צהל פועל
מה שאתה מתאר הוא לחץ צבאי.
הוא לחץ של אובדן טריטוריה. תראה, למנהיגים ערבים לא מעניין לחץ צבאי. כי לחץ צבאי הורג אנשים והורס בניינים. זה לא מה שמנהיג מדאיג מנהיג
ערבי. אבל גם הם יודעים שאנחנו לא נהיה מסוגלים להחזיק את הטריטוריה מול לחץ בינלאומי.
לא, אבל למה שיהיה לחץ בינלאומי? לא, רבי, זה מצב שאני מבחינתי הוא זמני, ואני אהיה מוכן להחזיר לכם את הטריטוריה, רגע, בכמה תנאים, אחד מהם כמובן החזרת כל החטופים, והדבר השני כמובן בפירור של שטח הרצועה, או בכל דבר אחר שיכול לכפות עליו. עכשיו, במצב שאני תיארתי אותו, אני יכול להיות 5 שנים, אני לא צריך 5 עובדות של צהל, אני צריך אולי 2 חטיבות בכדי לייצר את המציאות הזאת, ואת כל התקיפות אני עושה מהאוויר על כל גילוי שמחבלים שאני מזהה, ותמשיכו לחיות כך עוד 5 שנים או 50 שנה, אם זה מה שאתם מעדיפים. זה מה שהיינו צריכים לעשות מ-day one. וההתנגדות, הייתי אומר, שהיה בצדקנות ובלתי מקצועיות נוראית מצד כל מי שכיתר על העניין, אז אוקיי, אז יצאנו למלחמה מאוד מאוד...
זה רק הדרג המדיני או גם מפקדי צהל לא התלהבו מהתוכנית?
תראה, גם מפקדי צהל לא התלהבו, וגם הדרג המדיני לא התלהב, ואני נותן דוגמה, כשאני יוצאתי את התוכנית הזאת בפומבי, לצבא הצגתי אותה לפחות 8 חודשים קודם, אז קיבלתי מתח של כתבות מרעיות עליי, בכלל בעיתונות, בעיקר
שאתה
בארץ.
שאתה מרעיב, שאתה...
רגע, כן, ובעיקר של, אני זוכר, של זהבה גלאון, ואני שולח לוואטסאפ, חברתי הטובה, אני לא אומר את זה בציניות, ואני אומר לזהבה, לפני שכתב ביקורת כזאת קשה, קראת את התוכנית, הרי אני פרסמתי אותה, היא כתובה. היא אומר, לא הייתי צריכה לכתוב, לקרוא, אבל שמעתי עליה. נו, אז בסדר. אז כולם שמעו, וכולם עושים פרשנות, לא לדברים שאני אמרתי. ולכן, לצערי, אנחנו נמצאים עכשיו שבמקום לפעול בצורה אלגנטית, שחוסכת חיכוך וחוסכת הרוגים, ומייצרת לחץ האמיתי, אנחנו יוצרים מצב של חיכוך מקסימלי. חיכוך מקסימלי זה הרבה מאוד סבל והרוגים בצד השני, ולצערנו, שומעים זה כל יום, הרבה הרוגים אצלם.
אלוף גיורא איילנד, תודה רבה לך.
תודה. אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר, וב-6 ספורט ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת נעמה לזימי, יושבת ראש ועדת הצעירים בכנסת מסיעת הדמוקרטים. כן, יריב.
כן, דיברנו קודם עם חבר הכנסת אושר שקלים, שלום, ערב טוב נעמה, דיברנו עם חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, שאמר שכל הנושא של עבירות מין חשוב לו מאוד, אבל כאן יש עניין של עיתוי, ויש כאן משהו מאוד בעייתי בעיתוי של הפתיחה בחקירה, בעצם ההפיכתה לגלויה.
אנחנו מדברים על חבר הכנסת מלביצקי, כמובן.
ועשיית הליכוד נותנת גיבוי והולכת למינוי הזה. רציתי לשאול, האם לך אין איזשהו קושי עם העיתוי של החקירה הזאת, של החקירה הגלויה, שמגיע בדיוק כשממנים אותו ליו"ר ועדת כספים?
תראה, עיתוי לא הכי מזהיר שישנו, אבל התחקיר עליו הוא כבר היה לפני כמה שנים, והחשדות נגדו כבר היו, אבל ברגע שחוקרי לב חוקרים, וגם הצטרפה עדות נוספת על תקיפה מינית, והחקירה היא לא רק על אונס, היא על תקיפה מינית וניסיון הדחת עד, חשדות שמעשים פליליים ברף הכי חמור, אז עם כל הכבוד פחות מעניין אותי השיח על העיתוי, אלא למה נותנים גיבוי לדמות כזאת, ואני גם רוצה להגיד למה משתמשים בחשדות הללו של המעשים הכי חמורים שאפשר לדמיין, כדי להשתלח במערכת המשפט והחוק. ואני גם אגיד משהו, לכל אדם, כל אדם זכאי לחזקת החפות, אבל קודם כל יש את הרף הגבוה יותר שמי שבחר להיות שליח ציבור, לא בחרת להיות אזרח מן השורה, בחרת להיות חבר כנסת, אז תתמודד רגע גם עם זה שהזרקור עליך או אחר, הציפייה ממך היא אחרת. והדבר השני, מינוי כה רגיש לוועדה כה חשובה ורגישה, צריך להיות במשורה, תשעו את המינוי. הנה אני אומרת, נגיד אתם לא רוצים לבטל, בסדר, תשעו את המינוי, במקום זה מצעד תומכים. בחנוך מלביצקי, החשוד בעונש. תגידו, זה לא נשמע לכם הזוי?
אני רחוק מלהכיר את המקרה, להכיר את מלביצקי, לדעת במה מדובר.
אני עקבתי אחרי התחקיר הזה עוד לפני משנת 22, אבל אני לא מתיימרת לדעת מה קורה בחקירה, כן?
נכון, אבל האם הרמת כל זעקה ברגע שהוא נבחר לכנסת, נניח?
כן, אני נגיד הערתי לו כשהוא נבחר.
למה
אני
לא?
אני נגיד הערתי כשהוא נבחר. אני הערתי לו בדיון.
אין לך מה להגיד לא. יש לך מה להגיד ליועצת המשפטית לממשלה, שמחזיקה את התיק עד שנוח לה.
אבל פה יש עניין אחר. אני הערתי על זה בעקבות התחקיר. אבל ברגע שיש חקירה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
אבל זה נמשך המון זמן
החקירה. אני מסכימה איתך.
בקיצור, זה לא מסריח לך.
לא, דווקא אני רוצה להגיד לך, אני מסכימה שהפרקליטות צריכה לזרז את הפעולות שלה מול מקרים כאלה, במיוחד מול אישים עם פרופיל גבוה. בזה אני לחלוטין מסכימה, אבל זה לא מבטל את המעשה או את החשדות.
אני לא מנסה לבטל את החשדות, אני מתעסק בפרקליטות.
הפרקליטות
מחזיקה תיקים 10 שנים, 15 שנים, ושולפת אותם כשנוח לה.
אני לא יודעת אם היא שולפת כשנוח, אני חושבת אבל שלהחזיק הרבה זמן זה לא דבר תקין, במיוחד עם אנשים עם פרופיל גבוה ואישי ציבור. פה אני מסכימה. אני
מזכיר לך את החקירות על ליברמן, 15 שנה.
אני אומרת לך, אני מסכימה עם זה שבמקרים כאלה, כמה שיותר מהר לחטא באור השמש ולהמשיך הלאה. אני מסכימה, אבל עדיין יש כאן חשדות באונס.
קדימה,
קדימה. זה לא עבירות עברון כחול.
קדימה אור השמש. עכשיו, בואי למפלגת הדמוקרטים. שמענו מהפרשן הפוליטי של גלי צהל, שמפלגת הדמוקרטים החליטה לא לקיים בחירות פנימיות לנציגים שלכם לקונגרס הציוני, לצירים, אלא ההנהלה תמנה את מנכ״ל המפלגה, אשתו של המנכ״ל, העוזרת של המנכ״ל, היועץ של יאיר גולן, אשתו של היועץ של יאיר גולן, היועצת של יאיר גולן, הרמת של יאיר גולן, יועץ של נעמה לזימי, אני קורא מה שכתבו
לא,
לי.
לא, קודם כל יועץ שלי לא היה שם ותקנו את זה אחר כך.
תקנו, אז אנחנו מתקנים בדיעבד על כל מה שהשמצנו. בקיצור, זה נראה לך דוגמה למפלגה דמוקרטית?
אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו, הבחירות לצירי הקונגרס, כל פעם היו בקונסטלציה אחרת, אבל גם אני ביקרתי לאחר זה, וכמפלגה דמוקרטית, מפלגה עשתה חושבים, והיא תנהל את זה עכשיו אחרת ותשנה את החלטתה, אז כבר אני אומרת את זה אצלך. בעקבות גם ביקורת. מפלגות דמוקרטיות, דברים משתנים כשיש ביקורת גם, ומוכנים לעשות חושבים.
אז זה מעניין, אז המינוי כפי שדווח לא הולך להתבצע.
ככל הנראה הכל ישתנה ממה שדווח לי היום.
שכוח עצום.
רואה, מקשיבים לך, אריה.
שכוח עצום.
אז
לא, אני חייבת להגיד שיפעמים ביקורת היא דבר לגיטימי, וכן, מותר גם לבקר ולהגיד, וואלה, שיקול דעת עולה פחות, גם אם זה לא דבר כל כך דרמטי. גם אם זה לא דבר שהוא, אתה יודע, בחירות לרשימת הכנסת לצורך העניין, עדיין, מפלגה צריכה לשמור על סטנדרט, ואם יש ביקורת, צריך לחשוב מחדש, ולנהל את זה טיפה אחרת.
יהיו פריימריז?
פריימריז יהיו לרשימה, ברגע שהיא ניצא לבחירות. אני מקווה שזה יקרה מהר.
חבר הכנסת, זה יפה שאתה מתעניין הרי, חבר הכנסת לזימי, אני רוצה לשאול אותך על דיון שקיימת בכנסת,
כן.
על נושא מאוד מורכב וקשה, על ריבוי על עדויות על פגיעה מינית טקסית מאורגנת, וטיפול של רשויות המדינה. את יכולה לספר טיפה על התופעה ועל מה אנחנו
מדברים? מה זה פגיעה מינית טקסית? אבל יש לנו דקה וחצי, אז לא נפריע לך.
כן, לעולם הזה גם לאחרונה, בעקבות פרסומים, היה בזמנו את התחקיר במקור של חיים ריבלין, אני נחשפתי לבוד כשהייתי פעילה חברתית, ולא מזמן היה תחקיר גדול של נועם ברקן מישראל היום בנושא הזה, ויזמתי דיון משותף עם פנינה תמנו שטה מהוועדה למעמד האישה, שנקיים על הנושא הזה, ונגלה לפנינו עולם הכי אפל ומטורלל ומופרע וכואב שישנו, שזה בעצם פגיעות מיניות שנעשות באופן טקסי, קטי, בקטינים, קטינות, ילדים, ילדות, עד גם גילאי העשרה.
זה חלק מפולחן דתי כביכול, נכון?
פולחן דתי, אבל כמו תמיד גם מדובר בסחר בילדים כמובן, ועניין כלכלי וכספי. העדויות שהיו בדיון הראשון היו עדויות מטלטלות, אבל גם היום היו עדויות מטלטלות על נשים שמספרות שננסו מגיל 5 עד גיל 15, ושאנסו אותם בצורה, לשמוע את העדויות, עדויות מאוד לא קלות לשמיעה. אני רק יכולה לומר שהמדינה חייבת להבין שכשמגיעות עדויות בנושא הזה, היא לא צריכה להתייחס אליהן כעל פגיעות בודדות, אלא למצוא את המאפיינים הטקסיים והקטיים כדי לטפל בתופעה. הנשים הללו שהן כבר מבוגרות, בוגרות, נקרא להן באות, לא כדי שהצדק ייעשה רק איתן, הן רוצות למנוע מהילדים, הן רוצות למנוע מילדים היום להיענס. היום לעבור את התופת הזאת, וזה תפקיד שלנו,
צודקת,
כמערכת
וזה
לעבוד בזה. גם בימים הקשים האלה לא להזניע.
בהיסטוריה זה היה אצל שבתאי צבי ויעקב פרנק, היו תקסים כאלה. תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה חברים, שנדע בשורות טובות.
אמן, פרסומות.
לחמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תומר ברוק מפורום פצועי המלחמה, שלום לך.
שלום רב, ערב טוב.
שלום.
אתם הקמתם מול הכנסת ומשרד ראש הממשלה את מאהל הפצועים ואתם דורשים הכרעה, מה זאת אומרת?
נכון, אנחנו הקמנו, פתחנו בעצם היום את שבוע ההכרעה והקמנו מאהל, ואנחנו נלכד אלינו במהלך הימים הקרובים קבוצות שונות באוכלוסייה, כדי לבוא ולזעוק ולהגיד הכרעה. ומה זה בעצם הכרעה? האמירה פה היא מאוד פשוטה. המצב הנוכחי לא יכול להתקיים, ואני אמנה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון, שיטת הלחימה. שיטת הלחימה של פשיטות או כניסה ויציאה בלחימה מאפשרת לחמאס להתארגן, ומאפשרת לחמאס להכין לנו גם מלכודות ברמה של מטענים, נונטטים, מנהרות התקרבות, ופוגעת לנו בחיילים, גם ברמה של פצועים וגם ברמה של הרוגים. רק היום התבשרנו בבוקר על עוד שניים שנהרגו בפרימטר, ממש קרוב לגדר. הדבר השני זה הנושא של ניצחון והכרעה. אנחנו רוצים בקצה להגיע למצב שחמאס, על פי החלטת הממשלה, דרך אגב, שהממשלה תעמוד באמירה שלה, של הכרעה, גם בפן הצבאי וגם בפן השלטוני. איך היא תעשה את זה? מה בדיוק? יש הרבה אפשרויות. מה זה?
שנייה, עוד תן לו להשלים את הנקודה השלישית, ואז תשאל. והנקודה השלישית?
הנקודה השלישית, שאנחנו דורשים, נקרא לזה, או מבקשים מכל לשון של בקשה, זה בלחימה פגשנו את הלכידות ואת האחדות ואת את האחד בשביל השני וכתף לכתף בלי פוליטיקה, וגם לא בלי פוליטיקה אפילו קטנה, בינונית, גדולה, זה לא עניין מאיפה כל אחד הגיע.
אבל אתה יודע שאתה רוצה אחידות, ואתה מציג פה עמדה שרק 20% מהציבור תומך בה, והיא אומרת בוא נמשיך במלחמה, לא נלך לעסקה. אתה לא ציינת פה את החטופים כמטרה, אבל אני שם את החטופים בצד. מה זאת אומרת הכרעה? זה נשמע כאילו יש איזה כפתור קסם שלא לחצו עליו. אני רואה את צהל נמצא בכל עזה, אני רואה את עזה מפורקת לחלוטין, אני רואה את הצבא גם נשאר בחלק מהמקומות וגם יוצא ונכנס, וכשהוא נכנס הוא סופג RPG ומטענים. שמענו בתחילת השידור את הכתב הצבאי שאומר שאין כבר גדודים, יש בודדים של מחבלים שצצים, תוקפים את החיילים, מה שנקרא עוקצים על פי שיטתם, ונעלמים.
אבל יש כ-20 אלף מחבלים.
איזו הכרעה, על מה אתה מדבר?
אז אחד, בוא נדייק, בסדר? אחד, יש קרוב ל-40 אלף מחבלים, גם ג'יהאד איסלאמי וגם חמאס, שפזורים כרגע ברצועת עזה. בין אם הם עובדים בצורה בודדת, בצורה של כיתות, או יותר גדול מזה, אני אשים את זה בצד, זה לא באמת רלוונטי. ברמה העקרונית, אם אנחנו רוצים רגע לדבר על החטופים, ואני לא אשים אותם בצד, אלא אני אשים אותם במרכז, ואני אגיד דבר כזה, אחד הדברים החשובים אל מול תוכנית ויטקוף, שמדברת על חצי, על 28 חטופים, 18 אינם בני החיים, ועוד כ-10 בני החיים, בתמורה לזה אתה תשיג את כל הכוחות שלך, ואתה תגיע לסיטואציה שבמקרה הטוב, הפרימיטר, כן, מרחק של 700 מטר מפריד בינך.
אני בעד עסקה מלאה, אבל עסקה מלאה...
לא תהיה עסקה מלאה. חמאס לא מציע אותה.
אוקיי.
חמאס לא מציע אותה.
אני לא יודע אם הוא לא מציע אותה, אני שומע אחרת, אבל מה אתה מציע? איך נחזיר את החטופים? כי לא ציינת אותם במטרות. אני שואל, אתה מתעקש לדבר עליהם, אני שמח. איך נחזיר אותם בתוכנית שלך?
בתוכנית שלי, אם אתה לא, במסע ומתן בכלל, אם אתה לא מגיע למצב שאתה מעמיד את הבחור שנמצא או הגוף שנמצא מולך אל מול הקיר בסיטואציה שהופכת אצלו למורכבת ומשאיר לו אפשרויות כגון משיכת זמן, כולל הקמפיין הערבה הנוכחי, שהוא אבסורדי.
מה הפתרון? הבנתי מה אתה לא רוצה שנעשה. מה הפתרון לחטופים?
פתרון לחטופים זה הכרעה, להגיע למצב שאתה שולט בצורה משמעותית, בחלקים של הרצועה, אתה יכול
הבנו להגיע... את העניין הזה, יש לנו חצי דקה, תומר, מישהו ממקבלי החלטות ביקר אתכם, הזדהה אתכם כבר?
דיברו איתנו לפני זה גם ראש הממשלה בזמנו, וגם השר סמוטריץ' וגם יריב לוין ואחרים, אנחנו רוצים שהדברים יהיו כתובים. אנחנו הקמנו אמנה.
והם עוד לא ביקרו אצלכם. אולי תתקינו מזגן באוהל, זה יעזור להם להגיע.
באמת כדאי שנתקין מזגן באוהל. אנחנו נמצאים שם ראשון עד רביעי, רק התחלנו היום. יום רביעי תהיה צעדה משערי צדק לכיוון הכנסת, במטרה לקדם את התהליך, במטרה להגיע ל...
אני חושב שאתם מובילים אסון לישראל, אבל בסדר.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תומר ברוק, פורום פצועי המלחמה, תודה רבה, בהצלחה. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ'.
תודה אריה.
תודה רבה יריב, תודה רבה, ערב טוב.